קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
הרב דוד צבי הופמן היה נחשב מגדולי התורה בסופו בגרמניה בברלין. הוא נולד ב-1843 ולמד בישיבות בהונגריה, אבל הגיע לבית מדרש של הרב הילדסהיימר ואף למד באוניברסיטאות שונות. היה ידוע רב דוקטור שעסק בענייני מחקר, אבל גם היה ידוע כתמיד חכם ממדרגה ראשונה. בזמן שהיה בן 30 התחיל להרצות בבית מדרש של הרב הילדסהיימר, והרצה שם בענייני ש"ס פוסקים וגם בתורה שבכתב. בזמן שהרב הילדסהיימר נפטר, הרב דוקטור דוד צבי הופמן נמנה כרקטור של אותו מוסד. באותה תקופה הוא היה גם הרב אב בית דין של קהילת עדת ישראל בברלין, והיה גם חבר פעיל באגודה. למרות שבאופן רשמי הוא היה קשור לאגודה, הוא היה ציוני ודיבר עבור הציונות, והיה מהדוברים באותו מקום, באותו זמן, של הציונות הדתית. מה שהוא מאוד מפורסם בגלל פירושיו על התורה, הספר שלו על ויקרא והספר דברים הם נחשבים מהספרים החשובים ביותר שעוסקים במחקר בפירוש התורה, והוא כתב בצורה חריפה נגד ביקורת המקרא. ספרו מפורסם נגד ולהאוזן, שהיה מבקר המקרא, ספר הזה גם ידוע מאוד. הוא היה עוסק במחקר וכתב הרבה מאמרים מאוד מאוד חשובים בענייני מחקר התלמוד. הרבה מהם הוא כתב בגרמנית, רובם תורגמו לעברית. בזמן שרוצים לדעת מי באמת היה הרב דוד צבי הופמן, יבואו חבריו, ידידיו ותלמידיו ויעידו עליו, והדברים נתפסו בכמה מקומות. אני אצטט מלשונו של הרב יחיאל יעקב ויינברג, בעל שרידי אש, שכתב: משמת הרבי הזקן, זכרונו לברכה, הכוונה לרב עזיאל הילדסהיימר, עמד בראש בית מדרש תלמידו וחברו הגדול, הגאון המופלא מרן רב דוד צבי הופמן. על רב דוד צבי הופמן אין צורך להרבות בדיבורים. הוא היה גאון בתורה ואחד מאבות הראשונים של חוכמת ישראל. שמו מפורסם וידוע למדי בין כל החוגים. ספרו, שאלות ותשובות, מלמד להועיל, הוכר בעולם הרבני כספר פוסק ממדרגה ראשונה, וספריו המדעיים בכל מקצועות התורה והחוכמה הם ספרי יסוד לחקירה מדעית. ויש עוד מכתבים של הערכה לרב דוד צבי הופמן, וכמובן אנחנו נעסוק בשאלות ותשובות שלו. הוא חיבר שלושה כרכים של מלמד להועיל. הראשון הודפס בתף ריש פי היי, זאת אומרת 1925 בגרמניה. התשובות בחלק ראשון הם על אורח חיים, ואנחנו נדון היום רק בכמה תשובות שמופיעות באותו כרך, בכרך של אורח חיים. אבל יש שני כרכים אחרים שלא יצאו באותו זמן, היום הם כרוכים באותו כרך, שלושה חלקים בספר אחד, והתשובות האחרות הם בענייני אבן עזר, יורדי, חושי משפט, הרבה תשובות הופנו אליו, כנראה זה מראה על הערכה של העולם שהפנו אליו כל כך הרבה תשובות, והתשובות הן מאוד מאוד קצרות, ענייניות, הרבה פעמים מפנות אותך לפוסקים שנכתבו בישותים המפורסמים, ואף הוא מגלה ידע רב בכל מיני תחומים, גם בישותים שיש מהם שאני אפילו לא מכיר את השמות שלהם, ולא את הרבנים, ויש שהוא מצטט הרבה מכתבי יד, בטעונים תורניים, רבניים, שכתבו בנושאים שבהם הוא ידון. אמרתי שהתשובות הן קצרות מאוד. למשל, בחלק אור החיים, שהוא לא ספר פוליו, הוא ספר רגיל, הוא ספר בגודל די נורמלי, יש 122 תשובות. וסך הכל, יש 129 עמודים. פירושו שבערך תשובה תופסת עמוד אחד בספר. וזאת לעומת תשובות אחרות של, למשל, ליגות משה, שדיברנו עליו בשבועות האחרונים, שכמובן התשובות הן הרבה הרבה יותר ארוכות. יש לפעמים שהתשובה שלו היא ממש שתי שורות, שלוש שורות, ולפעמים הוא מעריך כמה עמודים. נעסוק היום בכמה וכמה תשובות שלו. ברצוני דווקא להתייחס לשאלות שמראות על הזמן, על המקום של התשובות. בתשובה בעמוד 10, שאלה מספר י' ד', הוא כנראה נשאל אם מותר לקרוא את התורה והפטורות בשבת אחרי הצהריים. והוא מזכיר שהרב עזריאל הילדסהיימר תיקן תקנה שנערים שלא יכולים לבוא לבית הכנסת לפני הצהריים, אז אחרי הצהריים קוראים כל הפרשה, שבע עליות, וקוראים ההפטרה עם הברכות, ואחר כך מתפעלים מוסף, ואחר כך מתפעלים מנחה, עם קריאת התורה. וקודם כל, כבר הורה זקן. אז רב עזריאל הילדסהיימר כך תיקן וכך פסק, ולכן מראש הרב הופמן רוצה לקבל את הפסק הזה. הרקע כנראה הוא שבאותו זמן, באותה תקופה, אותם הצעירים היו חייבים להגיע לבית ספר בשבת. וזאת הייתה בעיה ידועה שבחורים דתיים היו חייבים על פי חוק להגיע לבתי ספר בשבת. כמובן הם ניסו עד כמה שיכולים לשמור שבת. נדמה לי שיש דיונים אפילו בקשר למבחנים, בקשר, כמובן שהם לא כתבו בזמן השיעורים, הם לא העתיקו שום דבר, אבל בכל אופן הם לא היו יכולים להגיע לבית הכנסת. אז רב עזריאל הילדסהיימר תיקן את התקנה הזאת. הרב הופמן דן שיש מקור לזה בדגום הרבבה. דגום הרבבה, הערות על שולחן ערוך מהרב נודע ביהודה, פסק שבאמת, אם מאיזה סיבה שהיא בטלו קריאת התורה בשחרית, יכולים לקרוא במנחה כל הפרשה עם שבע עליות. המשנה ברורה מאירה כך, שיעשו לפי הסדר הזה, יקראו את התורה לפני מנחה, ואחר כך יגידו, יתפללו מנחה. דוד צבי הופמן אומר, זה נכון אם זה קרה פעם אחת. אבל לתקן את זה באופן קבוע, באמת זה קשה מאוד. מצד אחד, אני לא רוצה שתשתכח תורת קריאת ספר תורה מן הנערים האלה, הנצרכים ללכת לבתי גימנזיים ולשאר בתי ספר בשבת קודש. כנראה שבאותו זמן של רב דב צבי הופמן, הייתה אותה סיבה שכנראה הייתה לפני כן, שאותם התלמידים היו צריכים להגיע לבית ספר. אז בדוחק תקנו את התקנה הזאת. מצד עומק הדין, אומר רב דב צבי הופמן, אינני יודע באמת אם מותר לתקן תקנה כזאת לצמיתות. אך, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. בגלל הרווח שלא תשתכח תורה מישראל, כנראה זאת הייתה הסיבה שרב עזיר הדסיימר תיקן את התקנה הזאת, והרב הופמן אישר. מעניין שיש לו תשובה אחרת באותו נושא, בתשובה נון א', כנראה ששם השאלה הייתה אחרת. האם אפשר לקרוא רק את ההפטרה עם הברכות? וכאן הוא אומר זה פשוט, שאין קוראים הפטרה בשבת, אלא אם כן יש קריאת התורה. ודווקא אחרי שבעת הקוראים. כנראה שההצעה הייתה שאחרי שבת מנחה, יקרו בתורה שלוש עליות, כמו שאנחנו גילים, אבל אחרי הקריאה הזאת, יקרו את ההפטרה עם ברכות. וזה, דב צבי הופמן מתנגד, ואומר שהתקנה הייתה כנראה רק אחרי שבעה קוראים. כתוב בגמרא, במשנה במסכת מגילה, שיש הפטרה בשבת במנחה, אז הוא אומר, הרי תוספות אומר, זה רק עניין שהיו כתובים. והתקנה הזאת התבטלה. אמנם רשי באמת אומר שהייתה בשם תשובת הגאונים, שהיו רגילים לקרוא גם בנביא, תוספות חושב שזה רק היה בכתובים, אבל התקנה הזאת בטלה, ואין לברך. ואומר הרב, שאפילו לפי המנהג הקדום, לא קוראים במנחה בשבת, שממילא יצא שהרבה פעמים ההפטרה תהיה יותר ארוכה מהקריאה, וגם זה יביא לידי זלזו בכבוד התורה. נכון שבמנחה ביום הכיפורים ההפטרה היא יותר ארוכה מהקריאה, אבל לא לעשות כן בתמידות. ואחר כך הוא מביא את התקנה של רב עזיר הדסיימר, שיקרו בתורה שבעה קוראים, זה כן. ואם יקרו בתורה שבעה קוראים, אז שם התירו גם כן לקרוא את ההפטרה. אבל לקרוא את ההפטרה לבד, ואפילו אחרי הקריאת תורה של מנחה, זה הרב דב צבי הופמן התנגד. שאלה שמאפיינת מקומות באירופה, לפי התנאים של הזמנים, אבל השאלות האלה נוגעות גם היום, היא תשובה אחרת שמופיע בסימן קוף ח'. אנחנו יודעים שמקובל שבליל שבועות מאחרים להתפלל מעריף. משום תמימות. הרי התורה אומרת, עד ממחרת השבת השביעית תספור 50 יום, ושבע שבתות תמימות תהיינה. יש מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאפילו סוברים שבלילה הראשון, דהיינו מוצאי חג ראשון של פסח, באמת עדיף לספור ספירה בזמן מוקדם, כדי שכל הזמן ייקלר בתוך הספירה, אפילו לפני צאת הכוכבים. אבל התשובה הזאת לא דנה בתחילת הזמן של ספירה, אתה אומר, אלא בסוף. כדי לקיים תמימות, מנהג מפורסם שמתפעלים מעריב מאוחר אחרי צאת הכוכבים. אבל בתנאים שלנו הוא מדבר על קהילת המבורג, ושקיעת החמה הייתה ב-9:20 בלילה, כדי להתפלל מעריב בזמנו, זה תלוי בדיוק כמה דקות ממתינים אחרי שקיעת החמה, אבל ברור שמתפלים מעריב בשעה מאוחרת, ואז גם זה בעיה למשפחות ולילדים, וכל הלילה זה בעיה. אז הוא מביא שאחרונים, למשל הרב יבץ בספרו מור קציה כותב שצריכים להקפיד על תמימות בהתחלה, כמו שהזכרתי, אבל לעניין הסוף הוא כותב, רבי יעקב עמדין כותב בסידורו, שזה דקדוק קלוש מאחרונים, שלפי רבי יעקב עמדין זה רק דקדוק קלוש שאחרונים המציאו, ומותר להתחיל מעריב להתפלל שיוסיף מחול לקודש, ואפילו מי שיחשוש אז ימתין בסעודה צאת וכוכבים. רב דוד צבי הופמן מנסה להסביר מה ההבדל בין הסוף לבין התחלה. אז הוא אומר שבימי ספירה יש מעין קדושה. הוא מצטט את הרמב"ן על התורה שימי הספירה הם כימי חול המועד, ולכן היות שיש להם קדושה, אז אם הוא יקבל יום טוב, אם הוא לא יקבל את ההתחלה של ספירת העומר מוקדם, אז זמן יחסר מהקדושה. הספירת העומר לא תיקלר בתוך הקדושה אם הוא לא יתחיל יותר מוקדם. אבל לגמור יותר מאוחר, הרי אם יקבל יום טוב, הרי הוא מוסיף על הקדושה, דנותן ליום הספירה קדושת יום טוב. הוא חושב שבעצם בזמן שהוא מתפלל מעריב זה עדיין כלול בתוך ימי הספירה, אבל עכשיו יש קדושה נוספת, קדושה של שבועות, ולכן הוא לא חושב שזה מחסר תמימות של יום הספירה, שיש בכלל מסיימון. זה חידוש גדול, שבגלל שיש קדושה בימי הספירה, שבועות לא מפריע לקדושה, זה לא כאילו שזה נגמר היום הקודם, אלא זה מוסיף רק את הקדושה לאותו יום. אז לכן הוא חושב שיש סברה של הרב יבץ להתיר להתפלל ואפילו לאכול לפני הזמן, לפני צאת הכוכבים. אבל בסופו של דבר הרב הופמן אומר, אבל יש אחרונים שבאמת הקפידו על זה, לכן אני אומר להמתין עד בין השמשות. הוא לא אמר להמתין עד צאת הכוכבים, אבל הוא אמר להמתין עד בין השמשות, והוא אמר שהרי אנחנו פוסקים שספירה בזמן הזה דרבנן. כמובן זאת היא שיטת התוספות, הרמב"ם חולק וסבר שספירה דורייתא, אבל לפי שיטת התוספות וככה רב הופמן פסק, ספירה היא דרבנן, ואנחנו פוסקים ספק דרבנן לכולה, ולכן בין השמשות נחשב לילה, אז אפשר להתחיל שבועות בין השמשות. אומר רב הופמן בסוף מסקנה, רחמון עלי בבוי, אחד המרבה, אחד הממיד, בלבד שיחבין בו לשמיים, מותר לעשות קידוש בין הלשונות, כך הוא מצטט מגדולים הקודמים, והרב הופמן, וזהו מה שכתבתי, וכך אני פוסק. אני מכיר היטב את השאלה הזאת היום באירופה. שנה אחת הייתי בלונדון, ובבית כנסת היה ויכוח שבהרבה בתי כנסת בלונדון מתפללים מעריב הרבה יותר מוקדם מהזמן. ואם רוצים להמתין עד צאת הכוכבים, צריכים להתחיל מעריב בסביבות 10:30, ואז לא גומרים את הסעודה ולא מתחילים ללמוד עד בערך 12:30, 1 בבוקר, על ממש אם ממהרים בסעודה והתפילה והכל. וסוף הלילה, עמוד השחר, הוא מאוד מוקדם שם, ממילא יוצא שהליל הלימוד הוא קצר מאוד. אז הרבה מקומות שם התירו על סמך פוסקים ידועים, וכאן מצאנו פסק בברלין של הרב דוב צבי הופמן בשעתו. אחד מן השאלות שהיום עדיין מטרידות את העולם שלנו, זה לגבי אנשים שנוסעים מהכה להתה, מהתם להכה, והם נמצאים לא במקום מושבותיהם ביום טוב. האם צריכים לשמור קדושת יום טוב כמו המקום שהם נמצאים, אם זה בארץ ישראל רק יום אחד, בחוץ לארץ יומיים, או שזה תלוי, אם הוא בן חוץ לארץ הוא צריך לשמור שני ימים, לא משנה אם הוא בחוץ לארץ או בארץ ישראל, או בן ארץ ישראל צריך לשמור רק יום אחד, אפילו אם הוא בחוץ לארץ או בארץ ישראל. בשולחן ערוך, ההתייחסות היא רק למקרה אחד. בן ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ, כתוב שאסור לו לעשות מלאכה ביום טוב שני. והאיסור הזה, אומרים רוב הפוסקים, והמשנה ברורה מצטט, שהאיסור לעשות מלאכה ביום טוב שני, הוא אפילו בצנאה. אמנם התז מקל בזה, אבל המשנה ברורה מצטט, שרוב האחרונים חוקים על התז, ואנחנו פוסקים, כך פוסק המשנה ברורה, שלעשות מלאכה ביום טוב שני בחוץ לארץ, זה אסור אפילו מלאכה בצנאה. בין חוץ לארץ שנמצא בארץ ישראל, דין כזה לא מופיע בשולחן ערוך, ולכן זה הוליד ויכוח גדול בין הפוסקים. לאור המצב שיש ויכוח גדול, בבן אדם שהוא מסופק, אם על פי דין הוא צריך להתנהג כבן ארץ ישראל או כבן חוץ לארץ, אז מה הדין? מה עליו לעשות? הרב דוב צבי הופמן מביא שהרב של ורשבה נהג סדר מסוים ואמר בדיוק איך להתנהג. והוא מביא ממקורות אחרים שחוקים ומתווכחים. הוא אומר שבעצם הרי ביום טוב שני גם מי שמסופק לא יכול לעשות מלאכה, כמו שאמרתי, אסור לעשות מלאכה ביום טוב שני. השאלה היא למה אסור לעשות מלאכה, אבל בעצם אסור לעשות מלאכה. אז הוא אומר, רב דוד צבי הופמן בסוף התשובה, ואני אמרתי שהוא מצטט דברי הרב מוורשבה, שהוא אומר שהוא יכול להבדיל ולהגיד המבדיל בין קודש לקודש. הרי יש איסור מלאכה, אז נוהג בו קצת קדושה. זה יש מקום לדון, האם זה באמת קדושה או זה רק חומרה. בכל אופן הוא יכול להבדיל. ואחר כך הוא מביא העתק של התשובה, כנראה מאותו זמן, של רב נפתולי זילברברג, שהוא כנראה הרב של ורשבה, שכתב את התשובה לדוקטור משה אורבך, לשאול אותו, איך הוא יכול להתנהג ביום טוב שני. וכאן אני מצאתי פעם הראשונה שאני מצאתי בספרות שיש תיאור מדויק איך להתנהג בכל פרטי יום טוב שני, גם יום טוב שני וגם יום טוב אחרון. יש לנו כמה דברים שכמובן היום נוגעים למעשה לאלה ששומרים על מה שאנחנו קוראים בלשון היום יום וחצי. היו אנשים שחשבו שיום וחצי בירושו שבחצות היום הדין שלי משתנה. כמובן הדין של יום וחצי זה חומרות של כל הצדדים, אני לא בטוח שצריכים לשמוע יומיים או יום אחד, לכן אני מחמיר. השאלה מה החומרות האלה אומרות. למשל נזכיר קצת מדבריו בקשר ליום טוב שני, יום טוב אחרון, סליחה, יום טוב האחרון של פסח, שלגבי בן חוץ לארץ זה באמת יום טוב שני של גלויות, לגבי בן ארץ ישראל זה איסרו חג, זה יום שמותר במלאכה. למשל בשחרית הוא כותב להניח תפילין בלי ברכה, ויתפלל בבית ביחידות, ויגיד למנצח נשמת, יגיד 18 שחור, ויאמר יעלה ויבוא, ולא יאמר הזה. הוא לא יאמר, ברצה, ביום, יעלה ויבוא ויגיע ביום, ביום, השב, ביום ראש חודש הזה, או ביום חג הפסח הזה. הוא יכול להגיד ביום חג הפסח, אבל לא יום חג הפסח הזה. זה לדעתי חידוש עצום, שהוא צריך להגיד חומרות קולות למנצ... פסוקי דזמרה של שבת ויום טוב, הוא יגיד נשמת, ויגיד יעלה ויבוא. החומרה שהוא ישמע הלל ממישהו אחר, זה אני מבין. והוא אומר לא לעלות לתורה ולא יתפלל מוסף. אבל הרעיון הזה שיאמר יעלה ויבוא, זה נשמע לי מחודש. בכל אופן תשובה מעניינת של הרב הופמן, שמביא את התשובה והנהגות של רב נפתלי זילברברג, שהרב חיים יעקב בן רב נפתלי זילברברג. הרב של ורשה. תשובה אחרת גם כן שנוגעת למעשה, והיא שאלה שמופיע בתשובה למד א', שהוא האם כהן שלומד אוטונומיה הוא לומד חוכמת הרפואה, והוא עוסק בניתוחי מתים. האם מותר לקרוא לו לתורה? והרקע כמובן, הוא שהיו אנשים שהיו מגיעים לבית כנסת, אם בצורה חד פעמית, באיזה סיבה של שמחה משפחתית או משהו, או אפילו היו אנשים שהיו מגיעים להתפלל בקביעות, הם הרגישו שהם אנשים דתיים, אבל הם עסקו בניתוחי מתים, בתומת מתים. קודם כל, הרב פוסק, הרב מביא את, את פסק השולחן ערוך, שכהן שמטמא למתים לא נוהגים בו קדושת כהונה, עד שיקבל עליו שלא לטמא עוד. זה אמנם כנס לרבנן, אבל הוא מצטט שכך פסקו האחרונים, שאלות ותשובות יעלה, יהודה יעלה, שאלות ותשובות כתב סופר, והתשובה של היהודה יעלה טוען שמי שלומד רפואה בזמן הזה אולי הוא נחשב שוגג, שהוא חושב שהוא עוסק בלימוד והוא עוזר לאחרים, אולי הוא חושב שנוכרי לא מתעמי בכלל אפילו בתומת מגע, ויש שיטה כזאת בראשונים, אבל יש מקום אם כן להתיר. הרב דוד צבי הופמן נשאל אם מותר להעלות אותו לתורה, אבל הוא גם דן בשאלה האם בכלל צריכים להעיר לו כך, האם יש מצווה של תוכחה במקרה כזה. יש להבדיל בדין תוכחה בין דבר המפורש בתורה לדבר אינו, שאינו מפורש בתורה, וצריכים כאן לדון, וכך הרב הופמן דן, האם האיסור להתאמי לנוכרי הוא נחשב מפורש בתורה. אבל בעצם הוא אומר זאת לא הייתה השאלה. נדמה לי שלא צריכים להוכיחו, אומר רב דוד צבי הופמן, שאני לא מאמין שמישהו יעזוב את חוק לימודו בגלל שעכשיו הוא שמע שזה אסור, רק אם הוא בעל יראה שלמה. ומסתם הבן אדם הזה אין לו את היראה כזאת. ולכן יש מקום להתיר לא להגיד לו שום דבר, והוא אומר, ובפרט כשהעובר מכחיש שאין זה עבירה כלל, מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם העובר אומר שהוא יעבור על זה, בכל אופן זה דבר אחד, אבל אם העובר יבוא ויגיד אני לא חושב שזה אסור בכלל וזה דבר שאינו נשמע, אולי אפשר לסמוך על הפוסקים שלא להגיד לו. אבל כאן במאמר המוזכר אומר הרב הופמן, זה באמת דעת כל פושעי זמננו שמוצאים להם היתר רעועה. מהאנשים האלה לא חושבים שהם עוברים על איסורים. הם נקראים פושעי זמננו בלשונו, אבל הם מסתמכים על היתר רעועה, ולכן אין להוכיחם, וממילא הוא חושב אין איסור לעלות אותו לתורה, אין לקנוסו, יש להתירו לעלות התורה. אם הוא יודע שהוא עובר על איסור, זה משהו אחר. אבל אם אינו יודע, מוטב לשתוק, לא להגיד לו שום דבר, ולהמשיך לעלות אותו לתורה. התשובה האחרונה, שנזכיר בקיצור נמרץ, זו שאלה ידועה, שראינו אותה כמה וכמה פעמים, איך להתייחס בכלל למחללי שבת. האם אפשר לעלות אותם לתורה? האם אפשר לצרף אותם למניין? ומדובר באנשים שעושים מלאכה בשבת, פשוטו כמשמעו. הם לא מקדשים ולא מבדילים. אומר רב דב צבי הפמן, שעובדה שהיום יש אנשים שהקלו בזה. והוא אומר, בזמן הזה נוהגים להקל אף בארץ הונגרן, ומכל שכן בארץ אשכנז. בהונגריה, שחשבו שיש הרבה יותר מחמירים, הוא אומר, גם שם היו מתירים, היו מקלים. וכל שכן באשכנז, בגרמניה, יש, בוודאי, היו אנשים שהתירו בזה, והוא אומר, מסתמה, זה היה מנהג מימים קודמונים, שאין מונעים מלרד לפני התיבה אנשים שמסחרם פתוח בשבת. מסתמה, הוא כותב, היה טעמם ונימוקם עמם, כך הוא טען שהגבאי אמר, ואולי סמכו על הבניין ציון שהזכרנו כבר בעבר, שהיום אנשים שמחלי שבת הם תינוקות שנשבו. וכאן, דבר שגם כן הזמן גורם הוא מעניין, שרב דב צבי הופן כותב, שאנשים מאמריקה אינם נפסלים על ידי חילול שבת שלהם, מפני שהם כתינוקות שנשבו לבין הנוכרים. הוא מתייחס, כמובן הוא ישב בגרמניה, הוא שמע מה המצב באמריקה, והוא אמר שכולם תינוקות שנשבו. אז לכן הוא אומר, מי שמכר לצרף אנשים אל המניין, יש לו עמה לסמוך, עדיף הוא אומר שיש לא לצרף, ללכת לבית כנסת שלא מצרפים אותם, אבל יש מקום למצוא היתם. הוא אומר, יש עוד סניף להכר, וזה חידוש לדעתי, שהסניף להקל שבזמננו הם לא נקראים מחללי שבת בפרסיה. למה? בגלל שאם הרוב הם מחללי שבת, אז זה לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. כשהרוב שומרים שבת, אז מי שהוא מן המיעוט, הוא נחשב לאז פנים, שהוא עושה איסור והוא כופר בתורה, עושה תועבה ביד רמה, פורש עצמו מכפר ישראל. אבל עכשיו, שכך הוא כותב, בהבנותינו הרבים, רובם פורצים הגדר, אז ממילא, היחיד חושב שאין זה עבירה גדולה כל כך, ואין צריך לעשות בצינה, ובפרסיה שלו כצינה. אומר רב דב צבי הופן, שעד רבה, היום היראים נקראים פרושים ומובדלים, הפושים הם הרוב. והוא טוען חידוש גדול, שמי שמחלל שבת בפרסיה, זה נחשב מי שהולך נגד הזרם, נגד הרוב, ואז הוא מחלל שבת, ולכן יש עוד סניף להכיר בזמן שדווקא הרוב הם מחללי שבת, יש דווקא מקום להתיר, לצרף למניין מחלל שבת, שהוא הרי הוא, מצד, זה נקרא מוזר, הוא לא פרש מן הרוב, הוא חלק מן הרוב שמחלל שבת, ולכן יש סניף להכיר לצרף אותו למניין, וכמובן הוא חושב שעדיף שלא לעשות את זה ולפלל במקום שלא יצרפו אותו. מהשאלות המפורסמות של אותם הדורות.